חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. שלושה ימים לפני סוף הסגר, ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לכנס עוד היום את הממשלה ולאשר את הערכתו. גנץ מתנה את כינוס הממשלה בהחרפת הטלת הכנסות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס הסביר בראיון איתי גדסי ויאנקלי פרידמן במהדורת הבוקר, כי אנשי גנץ ומפלגתו מנהלים מסע תקשורתי פוליטי על גבי הציבור החרדי גם בנושא חוק הגיוס.
אתה מבין, הרי כשהוא היה שר ביטחון מלא מלא, לא היום שהוא צולע, אלא באמת האדם חזק, הוא לא עשה את מה שהוא עשה. פתאום הוא הבין שהמצב שלו קשה, פתאום הוא נסגר בחרדים ובחוק הגיוס. זה כל כך פתטי.
יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר כתב הבוקר כי חוק הכנסות יעבור היום בנוסח המקורי שלו. וברקע השאלה בכמה זמן להאריך את הסגר, נתוני התחלואה לא יורדים. נתונים שמפרסם הבוקר משרד הבריאות מלמדים כי אתמול הובחנו 7,668 נדבקים חדשים בקורונה. שיעור הבדיקות החיוביות 9% ושני עשיריות. שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר כי על רקע נתוני התחלואה בקורונה אין מנוס מערכת הסגר. כתבנו צבי טסלר מוסר כי במקביל מבצע החיסונים ממשיך להתרחב ומהבוקר יוכלו להתחסן גם בני 35 ומעלה. שבוע בדיוק נותר עד לסגירת הרשימות לכנסת בבחירות הקרובות, הפיצולים ורסיסי המפלגות הקטנות ממשיכות להיות, ככל הנראה, אלה שיקבעו את אופי הממשלה הבאה, מדווח כתבנו אבי רבינה.
שבוע אחד בלבד לסגירת הרשימות, אבל המפה הפוליטית עדיין מעורפלת ומפוצלת מתמיד. בגוש המרכז שמאל התרחש שמש פיצול נוסף עם הפיצוץ במגעים על ריצה משותפת בין סיעות הרשימה הערבית המשותפת. בינתיים גוברת הערכה בגוש שלפיה ייתכן כי יושב ראש מפלגת הישראלים רון חולדאי יפרוש מהמרוץ לכנסת, אולם גם בגוש הימין איחודים עדיין לא ממש נראים באופק. ביש עתיד מסתמן כי מנהיגה יאיר לפיד לא מעוין בחיבורים גדולים, בעיקר לאור הסקרים האחרונים שמצבים אותו כמפלגה השנייה בגודלה.
והבוקר אמר איתמר בן גביר בכל חי כי עד כה לא התקיימו איתו שיחות לריצה משותפת יחד עם הבית היהודי והציונות הדתית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית היום ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, בין תהנה נמוכות מהרגיל לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
שמח בכל חי. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע שעה שנייה. נודה לעורך אבי גדלוביץ', לטכנאי שידור מוטי קופפר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. ואנחנו, טוב, את השעה הזאת נפתח במאמר מערכת חריף, במבשר, במחנה החרדי, תחת הכותרת פרשת דרכים לפניך. נביא ככה איזה ציטוט, יאן קלה. שיטת הסחבת והאטימות הפכה מבחינתם למלחמת התשה כמעט באופן מוצהר. המטרה היא לדידם להטיש את דורשי בדק הבית באגודת ישראל, לתזז אותם מהחה להתם, מהיום למחר, ממחר לשבוע הבא, וכו' וכו'. ועוד בישיבה האחרונה של ועדת השמונה נשמע טענה לפיה אין נציגי הסיעה המרכזית מוכנים להתערב במיקומי הנציגים של ויז'ניץ ובלז. כל הפניות של הרב פורוש ואייכלר אינן נענות, משל דיאלוג של חרשים יש כאן ולא ביהודים וחסידים האמורים להקפיד על קלה כבחמורה בכל הקשור ליהודי בין קונו לבין אדם לחברו. השבוע הייתה פנייה לדון בבוררות, גם היא לא נענתה. מכתב משותף של אייכלר ופורוש היום ב בעיתונים שהזכרתי.
אוקיי, שמחה וססון. שמחה וססון, לא צריך לקרוא את כל המאמר הזה.
אתה רואה איזה מאמר? אתה רואה איזה מכובד.
אני רואה, תגיד לי, מה המדד? מתי אפשר לכתוב בעיתון חרדי ציבור נגד ציבור, ומתי אי אפשר?
תגיד לי, בזה אנחנו מתעסקים? אנשים פה מתים.
זהו, נו.
תגיד לי, אתה רציני?
אתה יודע מה? זו שאלה עוד יותר חזקה. אבל שים לב, יש לפעמים אומרים לך, לא, לא, בעיתון אנחנו לא כותבים נגד זה, נגד החסידות הזאת, נגד זה, פתאום קבוע לפני בחירות, אקשן.
אבל הם אומרים שדווקא...
ועל מה הם רבים? ועל מה הם רבים? על תפקידים, על כיבודים, על כספים.
אבל הם אומרים, הגדלת הנציגות תוכל לסייע לציבור. הם אומרים
שככה... מישהו נלחם על הציבור, מישהו נלחם על הנוער שוליים, שהם כל השיחה שלנו פה כבר שעה ורבע. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. הציבור פותח עיתון בבוקר, רואה מלחמה. הוא רוצה להיות מקום ראשון, הוא שלישי, הוא רביעי, מי יהיה בוועדה הזאת, מי יהיה פה, מי ישלוט, מי על הכסף. מה נסגר? יש קורונה, יש מתים, יש חולים, יש סגר. דממת הלכות בעניין.
אין לי מה לומר לך בנושא הזה, אבל הטענה שלהם אומרת שבעצם אם יהיה לנו ייצוג אחר, אם נוכל זה, נוכל לשרת אולי יותר טוב את הציבור שלנו. ואל תשכח שבסופו של דבר, בוודאי ביהדות התורה, כל משבצת שם, כל חבר כנסת, הוא מייצג איזושהי חסידות, הוא לא מייצג רק את עצמו. הוא לא בא להילחם על עצמו. בוא נלמד עליהם זכות.
אז אם אנחנו מדברים דווקא בתוך הפוליטיקה הפנימית, יש בכלל התכנות לאיומים המרומזים או לא מרומזים, שדגל התורה ויהדות התורה ירוצו בנפרד, בגלל הבעיות הפנימיות ביהדות התורה?
אני לא רואה פיצול בתוך אגודת ישראל, למרות שבעבר כבר ראינו שבלז יכלה ללכת עם דגל התורה, אבל זה תלוי גם האם דגל ואגודה יכולים ללכת בנפרד. אני חושב שזה גם סתם איום סרק שמגיע כל בחירות.
זה מסוכן ברמה של
לא מסוכן, אין התכנות, אני לא חושב, אתה יודע מה, אולי נדבר עם הפרשנים שלנו על זה, אבל אני לא חושב שזה משהו שיש בו התכנות. אני לא חושב ודאי שעכשיו בתחושה של זמן חירום למגזר החרדי בכלל, כן? הרי תתאר לך מה קורה מול גל ההסתה שיש היום, וקראתי איזה טור עכשיו בדרך, בהפסקת הפרסומות, בחדשות, של אבשלום אוחיון, אתה מכיר אותו.
אברשה, המכונה אברשה.
אז הוא כותב כאן שבעצם מה שיקרה בישיבת הממשלה הקרובה, זה שבעצם יעברו כל אותם הצעות שנגד המגזר החרדי. ביטול תקציבי הישיבות, תכני הלימוד, חוק הגיוס, ביטול הנחות בארנונה, חמץ.
זה האיום התמידי שאומרים לכל מצביע חרדי.
לא, אבל הפעם יש לנו את האיום האמיתי.
למה הפעם יש את האיום האמיתי? מה ההבדל?
כי הפעם יש גל הסתה מטורף, ואנחנו נמצאים בסיטואציית חירום בגלל הקורונה. אנחנו לא נמצאים פה זה סיטואציה שאנחנו יכולים לשבת באופוזיציה הרבה מאוד זמן, וממשלת לפיד, ואני לא יודע מי החברים החדשים שלו, אני לא יודע איפה גדעון סער בכלל בכל הסיפור, אבל יקימו פה ממשלה, אולי בנט, עוד פעם, כן? בנט הוא לא מאוהדי החרדים הכי גדולים, ואנחנו יכולים לחזור לסיטואציה כזאת, שהיא מאוד מאוד עצובה, שאנחנו נתחרט עליה עוד הרבה, בגלל כל מיני מריבות פנימיות שעשינו היום. לא אנחנו.
אוקיי, אבל מה זה שונה? אתה מדבר על הבחירות הבאות, מה זה שונה ממה שיש היום? הנה, יש לך נציגים חרדים. ושוב, למי הגענו? לגפני, חבר הכנסת גפני, שאתמול לראשונה צעק, ואתה יודע מה? גם אמר מילים שהשמעת אותה מקודם בשידור, מאוד נוגעות ללב, והוא מקיע על חטא, ומי שמקיע על חטא, חד משמעי. מי שמקיע על חטא ואומר, אוקיי.
מותר לבן אדם לבוא ולהגיד תהיתי,
אבל שוב, אני רוצה פה להדגיש, למה רק גפני? למה רק הוא? הוא מייצג את כל הציבור החרדי של בני ברק? איפה אריה דרעי? איפה הוא? קולו לא נשמע בעניין הזה, אפילו עוד לא שמענו ממנו. יושב ראש התנועת ש"ס היה מינימום המצופה ממנו לבוא, לדבר, להרגיע את הרוחות. כלום.
קודם כל,
איבד את הנייד אולי, אני לא יודע.
מלכיאלי דיבר פה מקודם, דיבר
אוקיי,
על זה.
אוקיי, מלכיאלי דיבר, דיבר פה, דיבר גם בשידור.
אנחנו קוראים מכאן לשר אריה דרעי להביע את דברו. הוא יכול לעשות את זה כאן בתוכנית, יש לו 40 דקות לעלות אם הוא רוצה.
כן, מאוד מספר.
לא, אבל עכשיו בוא נהיה רציניים רגע, תקשיב. למרות שזה גם היה רציני, אני חושב שעכשיו לריב. אתה יודע מה, בוא נדבר עם הפרשנים. בוקר טוב, אבי גרינצייג.
בוקר אור.
עוד רגע יהיה איתנו גם ישי כהן.
בוקר טוב, אבי.
מה אתה חושב על כל המריבות בתוך יהדות התורה, בין דגל לאגודה ובתוך אגודת ישראל?
בוא נבדיל בין שני הדברים.
בכלל, יש סיכוי לריצה נפרדת בכלל? מה זה האיומים האלה?
כן, רגע, כן, אני חושב שיש התכנות תיאורטית, אני לא חושב שזה יקרה עכשיו, אנחנו לא נמצאים במקום לזה, זה נשאר רק שבוע, ואני לא רואה מישהו...
מה התכנות תיאורטית? איזה התכנות יש? אין אפילו תיאורטית.
אני אסביר, שנייה. דגל התורה, לפחות לפי החישובים הפנימיים שלה, עוברת את אחוז החסימה בוודאות. עכשיו, אגודת ישראל, לכל הדעות, אגב, גם לפי האגודאים, לא עוברת. השאלה, האם דגל, יש פה שאלה כפולה. אחת, האם טקטית, האם זה צריך לקרוא בכלל? האם דגל צריכה לעשות כזה צעד? ואם כן, איך מונעים את העיבוד קולות של אגודת ישראל? זאת אומרת, האם יש איזשהו...
אז אתה אומר שהחישוב של דגל הוא כפול, גם האם לרוץ בנפרד, וגם מה לעשות עם הקולות האבודים אולי של יד...
גם ההבנה שהם צריכים להיות בסוף אחראים לאותם שני מנדטים, שניים וחצי, שלושה מנדטים, כמה שתיתן.
אבל את זה חושבים רק אנשי דגל, את זה חושבים רק אנשי דגל, אנשי יהדות התורה חושבים הפוך.
לא, באגודת ישראל אתה תמצא רק מי שאיתן שגם דגל לא תעבור. זה אולי תמצא טיעונים כאלה, אבל אף אחד לא יבוא ואיתן שאגודת ישראל לבדה עוברת. לכן הדיון פה הוא מאוד חד צדדי, כשיש צד אחד שלפחות בטוח...
לא הבנתי, אז אם בלז יחברו לדגל, כמו שקרה...
אם חלקים אגודת ישראל חוברים לדגל, אז זה עוד יותר מחדד את התמונת מצב הזאת. אבל בוא נלך רגע לשורה התחתונה לכאורה, השורה התחתונה שכנראה במערכת הבחירות הזאת, עם כל הרגישויות שלה, ועם העובדה שנשאר בקושי שבוע עד לסגירת הרשימות, לא נראה דברים כאלה דרסטיים, אבל הנושא הזה צף יותר מתמיד, אתה יודע, בוא נזכר, כל מערכת בחירות מעלים את הרעיון הזה מחדש.
וכל פעם הוא יורד, נו.
נכון, אבל גם זה מה שהיה בכל מערכת בחירות מקומית.
אז זה כבר נהיה איום סרק, זה כבר נהיה איום סרק.
לא, אבל אני חושב שיכול להיות סיטואציה שיבואו שלומי אמונים ובלז, ויגידו תמאו יש גבול, ואנחנו מבחינתנו רצים עם דגל התורה, וכמובן בהנחה שדגל התורה תסכים להתערב כאן בסכסוך בתוך אגודת ישראל.
לא, אז דגל לא תהיה מעורבת בצורה אקטיבית בתוך מה שקורה באגודת ישראל.
לא, השאלה במה דגל התורה תבחר, לא הבנתי. היא תבחר ללכת עם גור או עם שלומי אמונים ובל, זו השאלה.
אני אחדד לך.
היא לא צריכה להתערב. מי חותם את הסכם מחר?
זה שתמיד זה מופיע כאיומי סרק, ראינו שבבחירות המקומיות שזה יכול גם לקרוא מתישהו. זה אחד. עכשיו לגבי, האם דגל תשב יום אחד עם אחד הצדדים ותדון איתו בנפרד, זה יכול לקרוא רק אחרי שדברים יפלו בתוך אגודת ישראל. זאת אומרת, אם אגודת ישראל באופן רשמי תתפצל לשניים, אז בהחלט דגל התורה תנסה לסגור עם אחד מהצדדים או עם שניהם.
רגע, הכותרות במבשר והמחנה החרדי מבהירים לי שהם כבר בפיצול, אני לא יודע מתי זה, אתה אומר יקרה, מה זה יקרה?
לא, בסדר, זה עדיין בגדר האיומים, מזה אני לא מתרגש, זה בגדר האיומים שכל אחד אוהב להגיד.
כותרות בעיתון זה דבר יפה, המציאות היא קצת, אתה יודע...
רגע, אבל לפי הניתוח שלך, אז המקום הראשון והתפקיד הראשון צריכים ללכת לדגל התורה.
בוודאי.
וזה לא ככה.
אני לא חושב, אגב...
שנייה, עזוב.
וזה לא ככה, למה זה לא ככה?
כי דגל בזמנו, אחרי אותו ניצחון היסטורי ב-2018, ה-6-3 המפורסם, וכל מה שהתלווה לזה ברחבי הארץ, מחיפה ודרומה...
מה זה 6-3?
ישבה...
6-3 בירושלים.
נכון, ישבה בהחלטה מושכלת, והגיעה עם הבנות לאגודת ישראל, שהיא לא מחפשת להיות דורסנית, או להביא לקחת 60-40 בחלוקה הפוכה, או כל מיני דברים כאלה, אלא לעשות איזושהי חלוקה שווה שכולם יהיו מושרים, שכל מצביע ירגיש שלא דורסים אותו ולא פוגעים בו, ואז מצאו גימצו איזו נוסחה של 50-50, עם קצת צירבול ככה בנושא של התפקידים והמיקומים, וכל מיני...
בסדר, זה היה נכון לשעתו, זה היה נכון לשעתו, אני לא, מה הקשר? אם לך יש 80% מהמצביעים ולי 20, אז מה לעשות? אתה מקבל 80% מהתפקידים?
נכון, אבל אף אחד לא טוען
שהיחס הוא 80-20. אוקיי, רגע, רגע, חברים, אבי רבינה איתנו על הקו, כתבנו בכנסת.
בוקר טוב, אבי.
בוקר טוב.
אבי, אתה חושב שיש, אבי רבינה, יש לנו שני אבי פה על הקו, אתה חושב שיש התכנות לאיזשהו פיצול ביהדות התורה, או בתוך אגודת ישראל?
שורת הפתונה לגדולי ישראל יש אחריות, אני לא מאמין שיקרה דבר כזה, אבל האיום הוא איום שאנחנו שומעים אותו, אגב, בכל מערכות הבחירות האחרונות, עכשיו אנחנו כבר שבוע ל...
אבל אני חושב שהפעם זה הכי חריף ממה שראינו בפעמים.
תודה רבה.
אני יודע מאיפה מגיעים המצטרים, נכון, הם מגיעים מהדרגים הכי בכירים בדגל התורה, אבל אם זה הכי חריף, אני לא יודע, זה קצת כיפופי ידיים עד להחלטות באגודת ישראל, ואולי להגיע להישגים קצת יותר גדולים, כי הטענות בסוף צודקות, אומרים בדגל התורה, סוף סוף אנחנו מאוחדים, ובאגודת ישראל שם מתרחשות המריבות, הסכינאות היא שם, הם מנסים לגרוף איזשהו רווח מהמאבק הזה, כלומר גם להביא לכך שגפני יוכתר כיושב ראש יהדות התורה ויקבל את המקום הראשון ברשימה, וגם מבחינת התפקידים להשאיר את ועדת הכספים אצלו. עכשיו צריך לומר שהטענה...
ועדת הכספים זה התיק השני בחשיבותו, או הראשון.
אבל גפני לא רוצה להיות שר.
בסוף הוא אולי עתיק השני בחשיבותו, אבל הוא עתיק הנחשק, בגלל שליצמן עם הכתב אישום שעומד לפתחו רוצה גם את הכספים. גפני מבין שהשיבר והכוח הגדול נמצא בוועדת הכספים, ודאי בתקופת הקורונה הכוח הגדול בוועדת הכספים, ומשתמשים, תשמע את הטענה שמשתמשים בדגל התורה. הם גם רוצים לשנות את ההסכם ושגפני יהיה ראשון, וגם לקבל את התפקיד הזה, בגלל שליצמן לפני כמה חודשים החליט שהוא רוצה את השיכון, למרות שבדגל התורה ביקשו אז את תיק השיכון. כלומר, דגל התורה רצתה בתקופה מסוימת באחת ממערכות הבחירות את תיק השיכון, אבל נצמן אמר, נוח לי עם התיק הזה, זה היה אז תיק הבריאות ואחרי זה תיק השיכון. אז דגל התורה משתמשים באותה טענה, כשאנחנו רצינו להחליף ולקיים את ההסכם בזמנו, אתה לא רצית, אז עכשיו נקיים את ההסכם, אבל ועדת הכספים תישאר אצלנו. לדעתי זה רק טיפופי ידיים, אני לא יודע כמה זה יצלח עד הרגע האחרון.
תרשו לי רגע לתת אימור זהיר, מה שנקרא, גם הקצתות הפנימיות באגודת ישראל, גם הדיון שעוד פתוח בין אגודת ישראל לדגל התורה, אם אני צריך לשאר מה יקרה, לא יוכרו לפני הבחירות האלה, תהיה כנראה, לדעתי, איזושהי הבנה, לעשות שילום מצב של מה שהיה בפעם שעברה.
אז אתם יכולים להרגיע אותנו שביום חמישי הבא סיימנו עם המחלוקות האלה, עוברים לטפל בקורונה, בנוער שוליים.
אין ברירה, זה לא עניין שיכולים להגיע, כי יום חמישי הבא אנחנו אחרי סגירת הרשימות, אז יצטרכו להיות כבר אחרי שהגישו את הרשימה המשותפת. לדעתי, עוד פעם לא יעשו שינוי הפעם, יגיעו לאיזה הבנה, אבל שחייבים לפתוח דברים.
אתם חושבים, אוקיי, אז אתם חושבים עדיין שציבור המצביעים יהיה יותר, פחות, אותם קולות? יהדות התורה.
זו שאלה אחרת.
נכון, שאלה אחרת. בהנחה שכמו שאמרתם, שהבחירות, שהרשימה נסגרת.
צילום מצב.
בדיוק, צילום מצב.
אני אגיד לך.
אתם לא חוששים מזה ש... בוא נחדד את השאלה רק, אחרי שראיינו פה את בן גביר, והוא זעק חמאס על המשטרה, ובקיצור, הגן פה על הציבור החרדי בשידור חי, אתם לא חוששים שהציבור רואה בו, בסמוטריץ'?
לא, זה קשקוש, זה קשקוש.
למה זה קשקוש? למה אתה רואה את זה קשקוש?
כי הציבור שלנו פיקח מכדי לקנות אמירות פופוליסטיות, הם מבינים שכולם פה מנסים כאילו לגנוב.
אבל המצב הוא מצב חירום, אבי, ואף אחד מהחברי הכנסת החרדים לא מתבטא, לא רואים אותם צועקים, לא רואים אותם זועקים על מה שקורה פה.
תן לי רגע דקה לחדד משהו. החקים החרדים עושים עבודה מצוינת, ואת יודע מה, אם מדברים על דיבורים, אז הנאום של גפני אתמול שווה עשרות הקיצות כאלה.
לא מאוחר מדי. לא, קץ, אבל לא מאוחר מדי. לא מאוחר, אבי, דיברת על הנאום שלו. יש לי ביקורת למה אריה דרעי לא פתח את הפה. אבל בעניין של גפני שהזכרת, מה, עכשיו להיזכר כשיש עליך איום בחירות בעוד חודשיים?
אני חושש מאובדן קולות מסיבות אחרות לגמרי. סיבות פרקטיות, ריאליות. קודם כל, היה מראש, ליהדות התורה היו בין בערך 10-15 אלף קול, שהושגו במאמץ וביזע רב, בעיקר על ידי חבר הכנסת פינדרוס, שעשה מהם ניהל מטה ביהודה ושומרון, והקולות של הסיבה שנקרא ציבור החרדלי, וכעת כשסמוטריץ' רץ בנפרד, לכאורה הוא בית יותר טבעי שלהם פשוט, זה לא עניין שהם השתכנעו לבחור בו, הם יותר שייכים לשם. זה אובדן ראשון שאנחנו חוששים ממנו ונצטרך להיאבק עליו. הדבר השני, וזה הדבר היותר משמעותי, יש איזו תחושה שדווקא בזמן הכי גרוע, כשההסתה שוברת שיא, אתה יודע, כל יום כמעט, אוקיי? אנחנו רואים כל יום הקצנה, קריאות לפתוח באינטיפאדה נגד החרדים, דברים באמת מטורפים ולא נתפסים. שמים לך תמונה של אחד מגדולי ישראל על שלטים באיילון, עם כיתוב שהוא סכנה לבריאות הציבור, דברים שנלקחו ישר משליטי מהאנטישמיות.
אבל לא נגעת בנקודה בעייתית למה שקורה.
נקודה בעייתית עם תוכניות, מתוכניות בערוצים שלהם, אין בעיה, אבל אולי אנחנו, בעניין הזה אולי אנחנו עושים טעות שאנחנו מתייחסים, אולי עושים טעות שמתייחסים.
רגע, לא. דווקא בתקופה, זה להתקהל ולעמוד על נפשנו.
בוא נשמע אבי רבינה, דבר.
להתגייס, יש לי חשש, אנשים קצת אפתיים, קצת ככה אומרים טוב, אין לנו כוח, אולי הפעם נשאר בבית, אולי נרשה לעצמנו.
אבי רבינה.
מה שאומר גרינברג זה נכון, גם לגבי ההסתה וגם לגבי שאר הדברים, אבל לא שמנו לב למה שקורה בתוך הבית, ודווקא בתוך הבית החסידי. נכון, דגל התורה מול אגודת ישראל, עדיין לא יודעים מי יקבל את המקום הראשון, אבל באגודת ישראל יש באמת תחושה שאלפים או עשרות אלפים, ודאי מחסידות בל, במידה, והיא לא מקבלת את מבוקשה, והפעם היא יודעה, אנחנו הולכים עד הסוף, כלומר, אנחנו רוצים סוף סוף לקבל את שמגיע לנו כחסידות השלישית בגודלה, ולקבל את המקום לפני ויז'ניץ, ואם זה לא יקרה, אתה רואה הבוקר את המאמר החריף המשותף במחנה החרדי.
כן, הזכרנו אותו מקודם, אז זה מה שאני שואל, אז הם הלכו פה לבד, רגע, אז הם הלכו פה לבד. אני אשאל אותך,
אבל כבר הגענו למסקנה שהם לא הלכו לבד, שאף אחד לא ילך לבד.
אז מצלמים מצב, אז אין שום איום. אז מה זה המאמר הזה? שימו אותו בפח, ינקלה, הנה, בבקשה. שמנו את העיתון בפח.
אתה צודק, אתה צודק. ראינו את זה בהפכות בעיריית ירושלים, אז פשוט לא ילכו להצביע. הם מבחינתם הולכים עד הסוף, זה למחות על
כבודו
של
הרבי. למה? תהיה קריאה, אני בטוח שתהיה קריאה של האדמו"ר להצביע.
אם הם לא ילכו להצביע, אז לדגל התורה אין שום סיבה לתת להם את המקומות שלהם, כי דגל התורה גם היא בעצמה תרד בכוחה.
ועל זה בדיוק המאבק. דגל התורה אומר, אוקיי, נרוץ ביחד, אבל לפחות שנקבל משהו, נרוויח מהריצה המשותפת הזאת ביחד. אנחנו מכניסים 5 מנדטים, אתם תביא אולי 2 מנדטים במקרה הטוב, אין בעיה. אנחנו נקבל גם את הכספים כמו שאנחנו רוצים, נקבל את המקום הראשון, ואני חושב שהדרישות עוד נמשיך לראות אותם גם בהמשך הדרך.
רבינה, יכול להיות שגדעון סער ייתן קרש הצלה לאגודת ישראל אם יתרוץ לבד?
ואני כבר שומע גדעון סער עם לפיד, גדעון סער ייתן קרש הצלה לאגודת ישראל, אני לא יודע.
אגב גדעון סער, מה דעתכם באמת? גדעון סער לכמה?
זה יפה ששם אותו בעמדת הקולבויני כזה.
עד כמה? הוא מימין, משמאל, מחרדים, מחילונים.
אבי, עד כמה באמת הסקרים מחמיאים לגדעון סער ונותנים לו יותר ממה שהוא יקבל?
הם מאוד מאוד מחמיאים. אני אגיד לך משהו, זה קצת תסמול את בנט כזה. בנט, אנחנו זוכרים, תמיד מתחיל
למצוא... חניון בנט, לבנט אנחנו קוראים חניון בנט.
ואז איכשהו זה נגמר ב5, אז אולי זה לא קיצוני כל כך. אני חושב שסער כן יביא 8-10 מנדטים. אני חושב שזה משהו מלכתחילה. ה-20 מנדטים זה כמו שאמרת חניון בנט, אז כרגע יש חניון סער, הם לא יישארו שם.
אגב, אני רוצה להתייחס מילה אחת על גדעון סער אתמול, הבן אדם מעלה ציוץ בטוויטר במחאה על כך שיש אוטובוס מפוצץ באנשים, אבל איזה תמונה הוא בוחר לשים באותו אוטובוס?
רגע, תן לי לנחש, ינקלה, בוא ננחש.
בטח תמונה
של עזה, משהו.
גם אני באתי להגיד של ערבים בטח, של ערבים.
ברור, תאירה, איך קוראים?
תאירה, מהמשולש.
בטוח. תפתיע אותנו.
פשוט הפתעה, עשרות אברכים וילדים מצטטוצים באותו אוטובוס.
לא, אני לא מאמין.
גדעון סער, שהולך ומצטלם בבתי כל גדולי ישראל, זה מה שהוא עושה?
שמע, האוטובוסים מפוצצים באפולה, בתל אביב, בירושלים, באותה מידה, והוא פשוט הוא נסחף, אין מילה אחרת. הוא כן הלך על...
הוא לא נסחף, חברים.
אולי הוא קלט שאם הוא רוצה מצביע. רגע, אולי הוא קלט שאם הוא מצביע.
הסקרים מדברים על כך שיש מומנטום טוב ושנאת חרדים גדולה בימים האלה.
אז הוא אומר, בוא נצטרף לעגלה.
למה לא? מה הבעיה?
אני חושב, אבל...
שכחתם שאתרי התקשורת כל פעם שמדווחים על עלייה במספר החולים או על איזושהי יפה, שמים תמונה של חרדים.
אבל אני מתפלא, לגדעון סער יש יועצים מוקף בכוורת חרדית, אם אינני טועה.
בוא נגיד את האמת, גם ליועצים יש תמיד מגבלה.
מה ההגדרה של חרדים, ינקלה? לא
יודע, לא רלוונטי השמות.
אני רוצה רגע לחדד, אנחנו כולנו יודעים שלגדעון יש כמה וכמה חברים במגזר חרדי, וגם כאלה שעובדים איתו.
שואלת אבי את השאלה ששאלת אותי.
אבל בסופו של דבר, הם לא יכולים לכוון את הבחירות כשיש יועצים אמריקאים וכל מיני כאלה שבוחרים כיוון שיביא מנדטים. אז אתה יודע, ההשפעה שלהם במקרה הזה היא עדיין מינורית.
זה אומר שאין להם השפעה בכלל, אבי. זה אומר שאין להם השפעה בכלל.
צריך להגיד עוד משהו. צריך להגיד עוד משהו שזה תקף גם לגדעון סער, וגם מצד שני ליאיר לפיד, למשל, שמנסה כן לעשות קולות של מי שמתקרב כביכול לחרדים, ומוריד את השנאה, והוא כאילו לא... הוא אגב, יאמר לזכותו, הוא באמת לא התבטא כמעט בנושא החרדים.
נכון, מערכת הבחירות הזאת, הוא שותק.
שנייה, ולכן חשוב להדגיש שגם סער וגם לפיד לא נבחנים בדיבורים. אנחנו נכון, אנחנו חייבים לתת שכר שיחה, אבל בסוף האנשים האלה ייבחנו במעשים. אם הם יסכימו להצביע בעד חוק הזה, נגד חוק הזה, ולהפך, זה מה שיקבע את העמדה של המפלגות החרדיות כלפיהן. לא דיבורים יפים. דיבורים יפים זה נחמד, זה מוסיף נקודות, לא מעבר לזה.
טוב חברים, שאלה לסיום. בתוך גל ההסתה הזה, בתוך כל מה שאנחנו רואים, מי תנזק יותר, ש"ס או יהדות התורה?
אתה יצא
מנקודת
הנחה
שלילית. התשובה בשלום,
לא,
מי תרוויח יותר? מי תרוויח יותר?
אני אומר, התשובה בשלום אומרת שש"ס עדיין כביכול פונה לציבור המסורתי, אבל אם אתה מסתכל באמת מי המצביעים של ש"ס, בשנים האחרונות אתה אומר, אוקיי, גם ש"ס מצליחה לקחת 9-10 מנדטים דווקא מתוך הציבור החרדי, וכמובן יהדות התורה, כולם ינזקו בסוף. יש פה הסתה שמחלחלת, אתה רואה מה שהזכרנו מוקדם יותר, חיים בארץ נהדרת, ואתה עובר על הרשתות החברתיות, שם נמצא עמך.
גרין צייג, אנחנו פשוט חייבים לצאת את הפרסומות.
אני באמת מקווה שגם בוחרים חרדים שירגישו מאוכזבים, ותמיד יש כאלה, ובפרט עם הקורונה, אבל לכל אחד יש תירוץ, יישארו בתוך החבילה הזאת. זאת אומרת, מי שירצה מצביע שיהדות התורה שירצה למחות, שיצביע ש"ס, ולהפך.
אתה אומר שישחקו בתוך. טוב.
רגע, לסיום, שנייה, שאלה קצרה. אבי גרינצג ואבי רבינה, התחסנתם כבר?
אני מחכה לתורי, אנחנו מראה לי בחור צעיר עדיין, לא הקוף
על השיר. אז אם אתה רוצה, בינתיים יש
רבינה,
יש לך קמע אצל איתי, כי הוא באופן רשמי לא מתחסן, יש לו קמע בכיס.
אני בוגר קורונה, אז התחסנתי לטבעי.
נכון, מחוסן טבעי.
יופי, שיהיה בריאות לכולם.
חברים, נעמתם לי מאוד טוב ושבת שמח, בוקר טוב, סוף שבוע, כן, שבת שלום, בוא נאמר. תודה רבה לשניכם, פרסומות מיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
ואני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מסכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
טוב, מה עם העלאת הכנסות? אני מקבל דיווח עכשיו, נוסח החוק להעלאת הכנסות הוכן אמש, כחול לבן העלו טענת נושא חדש, יעקב אשר כותב, אנחנו לא ניקח חלק בהצגה המבישה הזאת.
ובמה הוא תומך, יעקב אשר? בהעלאת כנסות או בהשארת המצב הקיים?
בלתת התראה לפני זה, ולא להעלות את זה...
בקיצור, אז מה, אם אתה נותן התראה לפניכם, אז אתה מנטרל את העוקץ. מה הרווחנו? מה הרווחנו? למה לא יוצאים? למה לא? למה בזה אין חזית אחידה? למה לא כולם בעד?
אותי יותר מעצבן.
אני חושב שאם זה היה פוגע בכיס, אגב, אם זה היה פוגע בכיס, המשמעת פה הייתה פי 100 יותר טובה. פי 100.
5,000 זה לא מספיק, זה לא הרבה...
לא נותנים, היו נותנים 5,000 לכל אחד.
אז מה?
אתה מדבר על מוסדות, לא, על מוסדות וכאלה, על מוסדות, אולמות וכאלה.
אז גם אם יהיה 10,000
שקל, מה ההבדל?
50,000, 100,000. ואם יהיה 10,000, מה, או 50,000, מה, אם לא נותנים, אז לא נותנים. לא יתנו 50 ולא יתנו 5.
אוקיי.
אז מה ההבדל?
אז צריך גם תקנות, גם להגדיר
שהכנסות,
שתי דברים, אחד.
וגם להגביר את האכיפה. אז תגבירו עם ה-5. לא הבנתי, מה, אם לא אוכפים, אז מה זה משנה?
וואלה. זה גם נכון, זה באמת,
אז גם אתה
לא, אז אתה, אז מה אתה אומר?
מה זה כל הגז בניוטרל
הזה? אז אתה אומר שתי דבר, אז יש פה שתי נושאים שונים. אחד, זה האם להעלות את הכנסות כן או לא, אבל סתם, שאלה אחרת, זה האם להגביר את האכיפה, כן או לא. ומה לעשות, החברי כנסת החרדים ביקשו מהמשטרה לצאת מבני ברק. וגם בצדק, שים לב איזה גלגל יש פה. אתה יוצא מבני ברק כדי שלא יהיה אלימות, אז אם אתה יוצא מה...
ואז המשטרה יוצאת, אומרת, אני לא נכנסת.
אז אם אתה לא נכנס, אתה גם לא יכול לתת דוחות.
חבר'ה משוגעים לגמרי, תקשיב, אנחנו מתעסקים...
המצב משוגע, זה לא החבר'ה קורונה. משוגעים, זה המצב משוגע. המצב הוא מצב שלא היה אף פעם בעולם בכלל, ובטח שלא אצלנו, ואני חושב שלא ערוכים מספיק. החילוקי דעות הפנימיים, בכן ולא, במקום שבזה יהיה חזית, תהיה חזית אחידה, פה שורש הבעיה.
אני אומר לך שהעובדה שאנחנו מתעסקים יותר מדי בנושאים הללו, בנושא הכנסות, בנושא... זה מתדלקת גם את התקשורת הכללית, ונותת לגל ההסתה הזה, שמשתולל נגד המגזר החרדי. לא יודע, אני אומר לך, באמת אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד קשה. הרי רוב הציבור כן מקפיד על ההנחיות, רוב הציבור הולך עם מסכות, ולא הולך לאירועים גדולים, ולא... ותלמודי התורה סגורים, גם של שס, וגם של החינוך העצמאי.
עוד פעם, אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה, כי המצב הוא קשה.
מה זה לא ניכנס?
כי המצב הוא קשה, כי יש מלא חולים, העובדות מדברות אחרת, המספרים מדברים אחרת ממה שאתה מציג. אז תגיד לי שהכל סגור, איך נדבקים? איך? מאיפה? לא יכול להיות, זה לא יכול להיות.
ההדבקה היא לא במגזר החרדי רק.
נכון, אבל ההדבקה במגזר החרדי היא הגבוהה ביותר.
אתמול ראיתי נתון שאצלנו דווקא ירד, מאשר בציבור הכללי. מקדם ההדבקה ירד.
ביחס למה שהיה לנו לפני שבוע.
בסדר.
אוקיי, עדיין, המקדם ההדבקה הכי גדול זה בציבור החרדי, אי אפשר להתעלם מזה.
אני אומר לך שאתמול, במקדם ההדבקה במגזר החרדי, היה פחות מהמגזר הכללי.
אוקיי, זה נתון שאני לא מכיר אותו. ישי כהן בדרך כלל נותן לנו את הנתונים האלה, הוא לא עלה היום.
אוקיי. זה, אני אומר לך, זה המציאות. טוב, בוא נדבר, נחזור לנושא הכיבוי, אתה רוצה? מה אתה אומר?
נושא הכיבוי, נושא...
יש לנו שני נושאים עכשיו שאנחנו חייבים לסיים איתם היום, זה נושא הכיבוי, שלא הגיעו והתביעה, נעלה פה את יוסי ויצמן, עורך הדין יוסי ויצמן, והנושא השני זה בכלל על הנושא של אגודת ישראל, האם אנחנו צריכים להתעסק בו, האם יש סיכוי לפילוג, למרות שדיברנו עם הפרשנים, אבל אני חייב לסגור את הנושא הזה, כי גורם בכיר באגודת ישראל כותב לי הפעם, נלך עד הסוף, מהצד השני...
איך ילך עד הסוף? איך ילך עד הסוף? הוא מסתכם ב...
לאן ילך?
כן, מסתכם בלא להיות בכנסת, כאילו מה זה היו? זה איום סרק.
לא, אז אני חייב לומר שמישהו אחר, שהוא לא, זה קצת פחות בכיר נקרא לו, אומר, אין לנו כדורים בקנה.
או, אז זה לפחות מישהו ריאלי. זה מישהו ריאלי, קורה, קורה.
הוא יודע מה התוצאה הסופית בעוד שבוע. טוב, בוא נדבר עם יוסי ויצמן.
עורך דין יוסי ויצמן. הוא איתנו על הקו?
עדיין לא. עוד רגע יהיה איתנו, ואנחנו נוכל לברר יחד איתו. אוקיי. נוכל לברר יחד איתו, האם יש קייס לתביעה של תושבי... את ראית מה קרה לבניינים בבני ברק שם?
לא. נשרפו?
כל הטריסים, כל ה... משהו... הרי זה אש מטורפת ברחוב השומר, משני הצדדים יש בניינים, אוטובוס יושב באמצע הכביש ופשוט בוער באש, יחד עם מחל הדלק שלו והכל, ו... הכל נמס שם.
אבל הם איתנו כמו שאמרת בתחילת השידור. חייבת התגובה בשם בכיר במשטרה, שהם ביקשו הגנה או סיפורים כאלה.
הם התקשרו למשטרה, כך הוא אומר, והם אמרו שהם לא מסכימים להיכנס. זה לא שהמשטרה הורתה להם לא להיכנס. הם פחדו להיכנס.
פעם ראשונה בהיסטוריה, קבעים מתחנה בני ברק,
מאה שנה, והם מפחדים להגיע לחבות.
מכירים ברמה אישית חלק גדול מהציבור, מהתושבים, ובדיוק מפה הם מפחדים.
תירוץ הזוי, אני חייב לומר. אבל טוב.
אבל זה כואב, אם הגענו למצב שהם יכולים לחרטט אותנו, סליחה, בשטויות האלה, זה סימן עוד יותר גרוע למצב שהגענו אליו. שהשנאה לציבור החרדי כל כך גדולה, שמה שיעשו הכל עובר חלק. במקום אחר, אם זה היה קורה לציבור אחר, כמו שצעק פה מקודם חבר הכנסת מלכיאלי, ואחריו איתמר בן גביר, אם זה היה קורה לציבור אחר, האדמה הייתה רועדת. האדמה הייתה רועדת. אבל בציבור, אם זה בציבור החרדי, הכל עובר, הכל נוסע, תעשו מה שאתם רוצים, תגידו מה שאתם רוצים, אל תבואו להציל אותם. מחר זה יכול לקרוא גם באירוע חס וחלילה, חס ושלום, תאונת דרכים ברחוב רבי עקיבא.
ואף אחד לא יגיע.
ואמבולנס לא יגיע, למה? כי הוא צריך הגנה. איזה שטויות.
טוב. עוד נושא אחרון, ככה, לפני המרואיין הבא שלנו, זה הרשימה המשותפת. תראה, בסוף ביבי מצליח לפרק גם את הרשימה המשותפת, אפילו שלא מהממשלה שלו.
אומרים שהוא קוסם, כל הזמן אומרים ביבי קוסם.
בפירוקים. פחות בהרכבות.
פירוקים והרכבות, אבל אדם כבר 20 שנה נמצא שם.
הרכבה לא עבדה לו, אבל בנושא של הציונות הדתית.
אבל הרכב שהוא נוהג עליו נוסע כבר 20 שנה, והוא הנהג.
טוב, בוא נאמר בוקר טוב... עוד מעט יוסי ויצמן, עכשיו פרופסור יהודה אדלר, שלום.
שלום וברכה, מה שלומכם?
ברוך השם מצוין, יושב ראש האיגוד האירופי למחלות שריר, קרום הלב. איפה אנחנו חזים מבחינת המוטציות?
קודם כל, אני לא אמרת, תיקן מקצועות הבריאות במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.
כן.
עכשיו נדבר על המוטציות. תראה, אנחנו... למרות הגמגומים, לצערי הרב, שיוצאים ממשרד הבריאות, אנחנו נמצאים ב-game changers טוטלי של המחלה. אגב, זה לא מפתיע. יש מוטציות, ולא הווירוס הראשון בעולם שיש בו מוטציות. אין ספק שהמוטציה שנקראת המוטציה הבריטית, היא מדבקת הרבה יותר, והיא קשה יותר.
כמה במספרים, אם כל הזמן אומרים מדבקת יותר, בכמה ביחס למה שהתרגלנו עד כה?
קשה להגיד מספר מדויק, אבל אם אתה שואל אותי, לפחות פי שניים. אם אתה שואל אותי לגבי קושי המחלה, ב-30% יותר קשה.
וואו.
אם אתה שואל אותי לגבי האוכלוסיות שנפגעות, לא ראינו כזאת כמות של צעירים, שעכשיו הם הנפגעים העיקריים, בוודאי לא ראינו גם נשים בהיריון בסמסטר האחרון, שחלקם במצב קריטי בבתי חולים, ולכן יש כאן קיים צ'יינג'ר טוטלי. אגב, אנחנו עוד לא מדברים על המוטציה הדרום-אפריקאית, ויהיו עוד מוטציות.
אז לפי דבריך, מעבר לזה שאתה מצייר לנו את זה כל כך שחור, אז הסגר יכול להימשך פה עוד ימים ארוכים.
נכון, אתה רואה שבניגוד ל... קודם כל אנחנו מדינה שכבר מנוסה בסגרים, בזה אנחנו מאוד מנוסים. כשלא מנהלים נכון אירוע, אז הסגרים זה הפתרון הכי טוב.
לא, זה בכל העולם, אי אפשר להגיד שזה רק אצלנו.
יש לנו יותר סגרים מאחרים, אבל בואו לא ניגע בנקודה הזאת. בהחלט יש כאן חוסר השתלטות על הווירוס, אבל יש גם נקודה אחת שהיא מאוד מאוד מעודדת. זה שהקשישים לא מאושפזים או מאושפזים הרבה פחות, נובע כתוצאה מכך שהחיסון עובד גם על המוטציה הבריטית. ולכן חשוב מאוד, ובכך מגיע שפו ענק לראש הממשלה ולממשלה, על כך שיש כמות של חיסונים בארץ, וששלושה מיליון כבר חוסנו בחיסון ראשון, ושמיליון וחצי כמעט חוסנו בחיסון שני, ולהמשיך להתחסן. זה הדרך היחידה שלנו כרגע להיאבק בנגיף הארור הזה.
אז יש לנו בעצם תאריך יעד לתפוגה של הקורונה? אם אתה אומר שהחיסון כמו ש...
השאלה לכמה זמן הוא תופס, מה זה תאריך יעד? כמה זמן החיסון בערך?
אני אמרתי ואני חוזר ואומר, יהיו עוד מוטציות. כרגע יש בעיה עם המוטציה הדרום-אפריקאית יותר, שאנחנו לא יודעים עד כמה החיסון יהיה נגדה. ואמרה נכון שרון אלרועי פרייס, יכול להיות ש... אם הוא לא יהיה מספיק יעיל, נצטרך זריקה שלישית, בטח שמעתם ביומיים האחרונים שכבר מדברים על זריקה שלישית, ולכן צריך לחכות, להמתין ולראות מה יקרה. אבל אין ספק שהמוטציה הבריטית היא game changer.
עד כמה הסגר הזה אפקטיבי שאנחנו שוהים בו היום?
תראה, אני יוצא לי לנסוע בכבישים, אני לא רואה סגר.
למה? אתה רואה איזה חנות אחת פתוחה? אתה רואה עסק פתוח? הכל סגור.
האנשים בחוץ, העסקים סגורים.
נכון, העסקים הקטנים סגורים, המסעדות סגורות, מיליון מובטלים, הכל נכון. אבל זה לא סגר אמיתי. זה לא סגר אמיתי, אנשים יוצאים לעבודה.
מה ציפית שיהיה? כמה זמן אפשר לשבת בחדר בתוך הבית? כמה זמן? שבוע, שבועיים, חודש, כמה זמן? אנחנו כבר בסגר שלישי, כמו שאמרת.
לא הבנתי,
אתה מבין שזה סגירה שהציבור לא יכול לעבוד בה.
אבל המדינה רוצה להאריך את זה עוד, לא הבנתי. אמר היום אדלשטיין שמאריכים עוד, מה... הם רוצים להאריך, השאלה אם יש אפקטיביות רפואית, אני מתכוון, פרופסור אדלר.
אני אענה לך. שני הסגרים הראשונים היו סגרים שנבעו בחוסר הנהגה נכונה. הסגר הזה נובע מהיסטריה, כי לא יודעים איך להתמודד איתו. סגר הוא לא פתרון, סגר הוא איזשהו כיסוי זמני, ואחרי זה עוד פעם יעלה, אם לא ישתלטו על המחלה. אנחנו נמצאים כרגע, יש כאן שתי רכבות, יש רכבת אחת, שזה רכבת החיסונים, שאגב, אנחנו מובילים בעולם והיא דוערת דבי מצוין. ויש את הרכבת השנייה, שהיא רכבת הקורונה, שנוספו לה מספר קרונות שלא ידענו איך לאכול אותם, והם בעייתיים במידה לא פחותה. אני לא רואה כרגע שום פתרון אחר, חוץ מאשר יותר להיזהר, יותר להישמר, מה שלא נעשה לצערי בהרבה סקטורים בחלופיה הישראלית. ועוד פעם, הסגר הזה הוא הרי אסון, אבל...
אז אין לך פתרון אחר מעבר לסגר.
מה עושים מצד שני בקטע של חולים קשה? בסופו של דבר אנחנו רואים אתה יודע, זה לא יורד.
נכון, זה לא יורד, וזאת הבעיה הכי גדולה, וזה המוטציה הבריטית. מה אנחנו עושים? מה אנחנו הולכים לעשות? תראה, אנחנו חייבים קודם כל, תראו, הממשלה נכשלה בכל העסק הזה, על פי דעתי.
בקיצור, המדיניות לא הוכיחה את עצמה, בקיצור.
זה בטח שלא הוכיחה, לא הצליחו להחליט, אבל רגע.
כן, במילה, אנחנו פשוט זמננו אותם.
אנחנו צריכים לשמור על עצמנו.
חד משמעית. חד
משמעית. זה הפתרון היחידי, לשמור על עצמנו, זה חיים ומוות.
אוקיי, נקיים מה שכתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
פרופסור יהודה אדלר, יושב ראש האיגוד האירופי למחלות שריר, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות במרכז האקדמי למשפטים ברמת גן, תודה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, יום טוב.
בוקר טוב, הרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב,
בוקר טוב.
בזמן הקצר שנותרנו, אנחנו חייבים להספיק את האורחה עם הקדוש גם השבוע.
יפה מאוד, אז אנחנו קוראים בשבוע, ממש אנחנו מתקדמים כבר ככה לקראת משבר, המצב קשה, עם ישראל מתלוננים, לא מוצאים שום סיכוי, יש לנו מצרים, מדבר, ים, אין לאן ללכת, ואומר הקדוש ברוך הוא שרבינו, מה תצעק אליי לדבר בני ישראל וישאו? אבל לפני כן יש לנו שתי פסוקים, משה רבינו אומר לעם, אל תיראו, תצבו, ראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. ומה השם ילחם לכם, אתם תחרישון. אומר הרחיים הקדוש, אם השם ילחם לכם, אתם תחרישון. מה זה תחרישון? לא הכוונה תהיו בשקט. להפך, אתם תתפללו כל כך חזק שתחרישו את מידת הדין. כמו להבדיל, להבדיל, להבדיל במצרים, כשהצפרדעים ירעישו וירעישו, אז אפילו משה רבינו לא יכל להתפלל שם לידם, מרוב הרע שהיה, אז כביכול, בדיוק להפך, מידה טובה מרובה תתפללו כל כך חזק, שכביכול לא ישמעו אותם מקטרג. אבל הבעיה שהדבר הזה לא עוזר, יש כיתרוג מאוד מאוד חזק על עם ישראל, והכיתרוג הזה אומר, המסדוי האורחיים הקדוש לפי המדרש, היה נתונים בדין, והכיתרוג אומר, עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. אז ממש גם התפילות הנפלאות שהם עשו, שבטח פעלו ופעלו, אבל עדיין זה לא היה מספיק, כי לפעמים יש מצבים של כיתרוגים מאוד 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 קשים. אז מה עושים בכזה מצב? עומד שם הקדוש ברוך הוא ורוצה להושיע אותם, מצד שני יש סדר, הוא ברא את העולם עם כל מיני סדרים, אחד מהסדרים זה שיש מידת הדין, ודברים צריכים להתנהל על פי דין, ועומדים כאן מצד אחד, אלה שמלמדים זכות על עם ישראל, המליצים, מליצי היושר, מצד שני עומדים מלאכים ומצביעים על זה, שעלה לעובדי הזרה, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. אז מה עושים בכזה מצב? אומר אורחיים הקדוש, אנחנו רוצים להוסיף כוח במידת הרחמים. איך עושים את זה? את זה עושים על ידי מעשים. ואומר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק עליי? זה לא יעזור, אני לא יכול לעשות נס כרגע. אתם לא רואים, מידת הדין פשוט מונעת, ואני תכננתי את העולם בצורה כזאת שמידת הדין יש לה כוח. ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת. אז מה עושים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זאת העצה היוצא להגביר צד החסד ברחמים. דבר בני ישראל והתעצמו באמונה. כולנו צריכים לחזק את עצמנו בעניין של אמונה. התעצמו באמונה בכל ליבם וישאו, לאיפה ייסו? אל הים. אבל מתי? לא אחרי שהוא נחלק, קודם שיחלק. יתחילו כבר להתקדם לכיוון הים, ולא, כמו שהוא אומר, לא אחרי שנחלק הים, אלא לפני שנחלק הים. איך יעשו דבר כזה? יתחילו כל המחנה לנסוע אל תוך הים, וזה אומר החיים הקדוש, ותשמעו זה מילים מדהימות, על סמך הביטחון, כי אני אעשה להם נס. עם ישראל צריך לקחת את המטלטלים שלו ולהתחיל לזוז לתוך הים. וזאת על סמך הביטחון, כי אני אעשה להם נס. ובאמצעות זה תתגבר הרחמים. מידת הרחמים מקבלת כוח מזה שרואים את עם ישראל כביכול עוזבים את הצרות שלהם ומתקדמים עם אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא לכיוון הגאולה. ואז, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ורק אז, אחרי זה, ואתה הרים את מתך, פירוש באמצעות מעשה הטוב נעשה להם הנס ובקע הים. זה לא רק היה שמשה רבינו הרים את המקל ועיקה, ממש לא. אחרי שעם ישראל מתחזק בביטחון ומתחיל לזוז לכיוון הים, אז משה רבנו יכול להרים את היד, את המטה, כי גדול הביטחון והאמונה על אז לאחריים לטובה. זאת אומרת, זה לא שעם ישראל, רבנו הרים את המטה ובקע את הים. לא, לצערנו זה לא הספיק, היה כיתרוג מאוד מאוד חזק. אז בנוסף לתפילות הרבות, שהם בוודאי עשו חלק נכבד, היה צריך עם ישראל להפגין שהם אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא. אז גם אנחנו עומדים היום במצב לא פשוט, מסתבר שיש לנו כיתרוגים כאלה ואחרים, המקום להתרכז בכיתרוג, להתרכז ברשש, ברע, במה שחסר, להתרכז בעזרת השם בתפילה ובביטחון בהשם, כל אחד יודע איפה הוא צריך להתחזק, ובעזרת השם, בזכות זה, בעזרת השם, בקרוב מאוד, כבר יורם המטה, יבקע הים ונזכה כולנו לגאולה כללית וגאולה פרטית.
אמן ואמן.
אמן. חזק וברוך, הרב צבי אריה אדלר. תודה רבה.
שבת טובות.
שבת שלום, ט"ו בשבט שמח. ינקלה, סיימנו.
לפני סיום. כן. עד שבוע הבא אני שומע שאתה מחוסן.
אוי, נו, אתה
אני כן, מקווה שאתה מחוסן. אסור לזלזל, אסור לזלזל. כולם
צריך.
זה ברומו של עולם, זה ברומו של עולם.
כולם, תתחסנו, חברים.
או,
תתחסנו, שמרו על עצמכם.
מי שרוצה גם קמיה בכיס, כמו איתי, אין בעיה, אבל התחסן חובה.
תתחסנו, לכו עם מסכות, תקפידו על הכללים. אנחנו מסיימים שיהיה לכולכם שבת שלום. בוקר טוב ושקט. טוב בשבט שמח. תודה רבה.
שבת שלום.
חזקים, מחוברים, משדרים.